טוב, שלום לכולם. אנחנו במאמר השלישי. איפה? כן, נכון, דיברנו על החלוקה בין השכליות והשמעיות, שגם השכליות פרטיהם שמעיים. אנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא יבאר לנו את הגדרים המדויקים שלהם, וזה כתגובה לדברי הכוזרי שהמעשים ידועים. אז אומר לו החבר שרק סוג אחד של מעשים ידוע, רק הקומה הבסיסית של יותר בן אדם לחברו, דברים שכליים, וגם הם רק באופן כללי ולא באופן מפורט. וראינו שהחבר מגדיר את המצוות השמעיות כמצוות שהן לא נתפסות בהיגיון, אבל הן גם לא סותרות את ההיגיון, אלא הן מצוות אלוהיות שהן לא מחוץ לתחום השיפוט של השכל האנושי. כן, אבל באמת באמצע זין בעמוד צדיבה, אבל המעשים האלוהים אין שבילים בהם לשכלנו ואינם מרוחקים אצל השכל, אך השכל סומך בהם כמו שסומך החולה על הרופא ברפואותיו והנהגותיו. אני לא מבין איך הכדור עובד, אבל אני מאמין שהוא עובד, מאמין לרופא. הלא תראה המילה, כן, מצוות המילה, כמה רחוקה היא בהיגיון ואין לה מבוא במדיניות. כלומר, יוצא שריה לא מקבל את כל הגישה הזו שהמילה היא, יש בה תועלת מצד היגיינה, מצד בריאות הגוף וכו' וכו'. הוא אמר, זה מבחינה הגיונית, אני לא רואה כאן היגיון לקחת תינוק בן 8 ימים ולפצוע אותו, ואין לה מבוא במדיניות, הכוונה מבחינה חברתית, מוסכמות אנושיות וכו', לא מובן מה העניינה. וכבר קימה אברהם על אף קושי הדבר אצל הטבע, והוא בן 100 שנה בעצמו ובבנו, ונעשית עוד ברית כדי שיצמד בו וזרעו הדבר האלוהי, כמו שאמר, והקימותי את בריתי ביני וביניך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים. אז זה במה שמעבר לשכל, זה ברית, זה סימן לדבר האלוהי. מה? זה סותר, אתה אומר? נכון, זה סותר אם אתה לא מבין את הטעם האלוהי שבדבר, אבל אם אתה מבין שזה ברית, אז זה כבר לא סותר. אתה מבין, זה לא מצווה, זה דבר שלא הייתי חושב עליו לבד, אבל אחרי שקדוש ברוך הוא אמר, אז אני מוכן להבין שקדוש ברוך הוא רוצה לחתום אותנו בעוד ברית. אתה מבין? מה? מה זה נותן? אז מה כן? למה זה טוב? למה? אם הקדוש ברוך הוא היה אומר, אז טוב, זו הייתה שאלה באמת. אם ככה שאל אתמול יואב, מה לא הגיוני? כן, איך אנחנו מגדירים דבר לא הגיוני? אבל אני יכול להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה חותם ברית בגוף האדם. זה נכון שמשלמים על זה מחיר קצת כואב, אבל מה?
המיטה הזאת גם חותם ברית.
לא, זה לא חותם ברית, זה לא חותם ברית, זה סתם מעשה של מזוכיזם.
לא,
אני לא מבין את העמו. בברית, מה? הנה חינמי, זה לא, מי אמר שסותר את ההיגיון כבר? זה כנראה מיותר ומילה מזיק, עוד ולא נצטווינו עליו, אבל אם היינו מצטווים בצום 30 יום, לא, אני לא חושב שזה דבר אנטי-הגיוני. מה? שובבים, כן, כמעט, שני וחמישי וכו', להבדיל. כן? טוב, אבל שינה, מיטה על מסמרים וכו', זה סתם מזוכיזם לשמו. זה דבר שהוא באמת אנטי-הגיוני. המילה היא לא נעשית בשביל הכאב. אם רוצים לשים משקף כאבים במילה, אין בעיה לשים. המילה יש לה מטרה, יש לה תוצאה מסוימת שהיא המטרה. אמר הכוזרי, אבל בכל אופן, מה? הוא מציין את הגיל של אברהם. טוב, בסדר. היום עושים הפוך, שקל 99, אז רוצים לשים לך שניים. אז זה לפחות היה ישר, הוא יורים את זה למעלה. אבל מה שהוא בא לומר, שדווקא המילה שהיא זו שדרכה אנחנו קורטים ברית עם הקדוש ברוך הוא, אבל דווקא היא לא נימוסית, היא לא חברתית, היא לא מדינית, אלא היא ברובד שלמעלה מזה. אמר הכוזרי, בצדק נתחייבתם בתורה הזו כראוי. אני חושב שאפשר לתרגם גם במקום תורה חוקה, שריעה בערבית, זה גם חוק או חוקה, ואני חושב שהוא מתכוון למצוות המילה באופן ספציפי. המילה תורה היא פה קצת עלולה להטעות, כי תורה זה תורה במובנה הרחב, אלא בחוקה או בחוק הזה כראוי. לא הבנתי. כן, כן, נכון, רואים את זה מהמשך הסעיף, אבל אז המילה אני חושב שיותר מתאים לתרגם חוקה. אמר הכוזרי, בצדק, חוקה דתית, שריעה בערבית זה חוקה דתית, אבל זה חוקה. אמר הכוזרי, בצדק נתחייבתם בתורה הזו כראוי, ונתחייבתם בה בתכלית השמחה, במקהלות, כן, בציבור והתכוננות לה, ססה נוכי על אמרתך, זה על המילה, וכל מצווה שקבלו אותה בשמחה, עדיין היא אחוזה בידם וכו'. דווקא המילה, כן, מבחינה הלכתית גם סעודת מילה היא לא חובה, היא לא כמו סעודת נישואים. ואף על פי כן כתבו כל הגאונים שנהגו כל ישראל לעשות סעודה, יספו לי חסידיי קורתי בריתי עלי זבח. אז רואים שדווקא את המילה שהיא לכאורה מצווה מאוד קשה ודוחה וכו', יש בה איזה שמחה ומסירות נפש מיוחדת, והתשבחות עליה וזכירת יסודה וטעמה בברכה, כן, שתקנו חוץ מברכת המצוות גם ברכת השבח והודיה, אשר קידש ידיד מבטן וחוק משארו סם וכו'. אז מדברים שם על עניין הברכה בפני עצמה, לבאר את עניין המילה. וזולתכם, הכוונה לישמעאלים, שגם הם נימולים, וזולתכם דימה להידמות בכם והשיג את הצער לבדו ללא העונג הנשג עליה, בדימוי הסיבה אשר מחמתה סובלים את הצער הזה. כלומר, הוא כמו קוף אחרי בני אדם, הישמעאלים הם נימולים, אז את החיתוך ישנו, אבל הברית איננה. כלומר, זה לא ברית מילה, זה אולי מילה, אבל מלשון למול, כי המילה מלכרות, אבל זה לא ברית מילה. כלומר, החיקוי מושג, אבל לא התוצאה שלו. אמר החבר, וכך יתר ההידמויות לא תוכל שום אומה מן האומות להידמות לנו במאומה, היות והיא לא מצווה על כך. הלא תראה, אז במילה, אם זה דבר שהוא מוכרע בשיקול דעת אנושי, אז הוא לא משיג את התוצאה, גם אם המעשה הוא לכאורה זהה. הלא תראה אשר לקחו יום אחד למנוחה במקום השבת, האם יכלו לדמותו, אם הם מגיעים באמת למעלה שלנו בשבת, אלא כמו שמדמים צורות הפסלים לצורות בני אדם החיים. כבר באופן חיתוני, לנו יש שבת ולהם יש שבת, אנחנו הולכים בכנסת, הם הולכים להבדיל למסגד או לכנסייה ביום שישי או ביום ראשון, אבל ודאי שאין פה את החיבור לעניין האלוהי, זה הם לא משיגים. בערה 35 הרב קפח מציין לשיר של ריהל שאומר לגבי השבת, ידמו עידים לעדיים והמתים אל החיים. עידים זה פסוק בישעיה, הוא חווגת עידים כל צדקותינו, עידים זה סמרטוטים. אז ידמו עידים לעדיים, השבת שלנו זה עדי, זה תכשיט יקר, והשבת שלהם זה סמרטוטים, וידמו המתים אל החיים. בדיוק כמו שאומר כאן, שכמו פסל קר ומת, שהוא נראה חיצוני דומה לאדם, אבל אין בו רוח חיים. כן, זה מעניין שבעולם האלילי העתיק היו לועגים לבני ישראל על כל העניין של השבת והחגים, ראו בזה סתם בטלנות. מה אדם צריך יום מנוחה? אדם צריך לעבוד, אם הוא עייף שיקח יום מחלה, שילך לרופא, שייתן לו יום חופש, מניעים בריאותיים. אבל כן, הגמרא במגילה שם שהיא שמה בפי המן את המעבירים את כל השנה בשהיף ההיא, שבת היום, פסח היום, צריך לדעת שכל לחזל לא היו הקלטות של בדיוק מה המן אמר לאחשוורוש, כן, מה אם זבוב נופל בקוס, אז אם ככה וככה, מאיפה הם לקחו את זה? כל אלה טענות אנטישמיות שהרומאים היו אומרים בזמן חזל. כלומר, חזל היו שומעים את זה כל בוקר, יוצא מהבית שלו בקיסריה או בזה, כל יום אומר לו את זה השכן שלו, עוד פעם שבת, עוד פעם חג, אתם לא הולכים לעבוד, וזה וזה. אמרו חזל, כן, זה המן אמר לאחשוורוש. זה דרכם של חזל ככה, לקחת כל מיני טיעונים שבדורם משמשים את האנטישמים ולתלות את זה בסבא שלהם, באמן הרשע. אז בעולם העתיק הגויים לא הבינו, התנגדו ולעגו לעניין של השבת, אמרו סתם עצלנות של היהודים. אחר כך העולם כן הבין שזה דבר נצרך וזה דבר טוב, והנצרות והאסלאם כבר באמת עתיקו להם את השבת, זה אלה הקדימו ביום, אלה חרו ביום, אבל התקדמו קצת. עוד לא, בהתחלה הרומאים היו עובדי אלילים, רק בתקופה די מאוחרת, בתקופת האמוראים, ואיך זה נקרא, אותו קיסר יוליאנוס הכופר, איך קראו לו, יוסטיניאנוס, לא זוכר, יוסטיניאנוס, היה איזה הכופר קראו לו, כלומר, היה איזה קיסר שהוא קיבל על עצמו את הנצרות, וממילא גם כל הקיסרות הרומאית קיבלה עליה את הנצרות. ובאמת אני גם לא בטוח, לא יודע באיזה שלב בנצרות הם הפכו את יום ראשון מיום קדוש מבחינתם, לא יודע. טוב, אבל זה באמת מעניין, איך הם... למה דווקא יום ראשון? אני לא יודע, אני לא בקיאת כדי כך, אבל זה מעניין או לא מעניין, שזה סביב, אף אחד לא לקחת יום שלישי או חמישי, אלא כן, סביב השבת שלנו, זה בולט מאוד, הניסיון כאילו להידמות, אבל לתפוס נשא משלהם. טוב. אמר הכוזרי, כבר התבוננתי בעניינכם וראיתי כי להשם סוד בקיומכם. כבר יש לקדוש ברוך הוא איזה פטנט איך לקיים אתכם בגלות, ושהוא עשה את השבתות והמועדים מן הסיבות החזקות בקיום חינכם ועודכם. והרי, כלומר, סוד הקיום שלכם זה השבת. פה זכר יעל לכוון לדעת גדולים, לביאליק, שאמר ש יותר מששמרו ישראל את השבת, השבת שמרה את ישראל. זו אמרה יפה, הוא מקבל האמת ממי שאמרו. ביאליק דרך אגב היה, עם כל זה שהוא לא היה מדקדק בתרי"ג מצוות, אבל הוא בתל אביב עשה רבות כדי לחזק את אווירת השבת. כן, כבר היה, הוא הבין, אפילו בתור בן אדם שלא יהודי של שולחן ערוך בדיוק, אבל הוא הבין את חשיבותה וערכה של השבת, לפחות בפרסיה. פחות ברבים. כן, דבר שהיום יהודים חילונים היו מגיעים למדרגות האלה. והרי העמים מתחלקים בכם, כלומר אתם העמים מחלקים את העוגה, כלומר הנותרים משתמשים ביהודים, המוסלמים משתמשים ביהודים בתור שרים, בתור משרתים, בתור כל עם, כן, שכל מקום שיהודים גלו אליו אז ניצלו אותם לטובת המלך והממלכה, היות והם היו באמת מוכשרים ויודעים שפות ויש להם קשר עם יהודים בארצות אחרות. והרי העמים מתחלקים בכם ולוקחים אתכם משרתים בגלל תבונתכם ובינתכם, ושתהיו גם נלחמים, כמו שמואל הנגיד למשל, שהרב קפח מציין כאן שהיה שר הצבא של מלך ספרד, ולמלא הפרקים הללו, הזמנים הללו אשר אתם משמרים אותם השימור הזה, מפני שהם מעט השם ומטעמים חזקים, כגון זכר למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים, זכר למתן תורה, שבתות וחגים, וכולם עניינים אלוהיים, מודגש עליכם שמירתם. ואלמלא הם, אלמלא השבתות והחגים, לא היה לובש אחד מכם בגד נקי, לא היה לכם זמן להחליף בגדים, הייתם עם בגדי עבודה כל הזמן, ולא היה לכם התקבצות לזכירת תורתכם, להתכנס בבת הכנסת, בתי מדרש, בגלל עומס דאגותיכם בהרדפת השפלתכם. ואלמלא הם, אלמלא השבתות והחגים, לא הייתם מתענגים יום אחד בכל ימי חייכם. וכבר, כלומר דווקא זה שיש ליהודי שבת, וגם המלך הגוי יודע ששר האוצר שלו או הרמטכ"ל שלו וכולי שהוא יהודי, בשבת לא יעזור שום דבר, גם אם המלך יגיד לו, כלומר הוא מדגיש שהשבת היא אלוהית, זה לא יגיד לו, טוב, תשמע, השבוע מאוד עמוס, תקבל 300%, תעבוד בשבת, יום ראשון תצא לחופש. לא, יודע שהשבת היא אלוהית, פה אין מקום אולי לדחות אותה, לצמצם אותה וכו'. אז זה סוד קיומכם בגלות. בזכות השבת אתם מגיעים למנוחה גופנית, למנוחה נפשית, וכך אתם שורדים. וכבר הושג לכם בהם שישית החיים במנוחת גוף ומנוחת נפש, שלא יוכלו המלכים על כך. המלכים אין להם שישית מהחיים במנוחה, יכולה צריך להיות שביעית, כן? הרב קפח פה רוצה לטעון שזה מלגו, מלבר, אבל זה קצת קשה. אני ראיתי שדוקטור צפרוני במהדורה שלו טוען שהשבת היא שביעית מהחיים, פלוס המועדים שבכל שנה אנחנו מגיעים לשישית בערך. כי נפשותם לא תתיישבנה ביום מנוחתם, לפי שהם, אם יוזקקו זקיקות קלה באותו היום להגיעה ולתנועה, ינועו ויתייגעו, והרי נפשותיהם מנוחה שלמה, כן, גם המלך ביום המנוחה שלו, בין אם זה מלך נוצרי ביום ראשון או מלך מוסלמי ביום שישי, בקלות, טלפון אחד שיש קצת מתיחות בגבול או שאני לא יודע מה, יש איזה מאומות פה ושם, אז הוא כבר נגמרה לו השבת שלו, הוא כבר הולך ללשכה ומרים טלפונים ומצווה וכו' וכו'. מה שאין כאן היהודי, השבת שלו היא שבת ברזל, חוץ מפיקוח נפש ממשי, שום דבר לא יזיז אותו. ואלמלאיהם, אלמלא ימי השבתון, היה יגיעכם לזולתכם, כיוון שהוא עומד לשלל. כלומר, היהודי עוגר הרבה כסף, יותר מדי כסף, בא המלך, מלאים לו את הכסף, או בא איזה פוגרום, לוקחים לו את הכסף. מה שאין כן בשבת, שהוא לא עובד, אז הוא נח בשביל עצמו, לא בשביל הגוי. מה שהוא עובד, בסופו של דבר, זה בשביל הגוי. זה היה המצב בגלות. מה שהוא נח ונהנה, זה בשבילו. והרי הוצאתכם בהם, מה שאתם מוצאים על השבת, רווח לכם בעולם הזה, כי לפחות הגויים את זה לא יקחו מכם, ולעולם הבא, כיוון שההוצאות בעבורם הוא לשם שמיים. כן, ודאי שהקדוש ברוך הוא משלם על זה שכר טוב. ומעין דברי מונבז המלך, כן, שאבותיי יצרו במקום שהיד שולט בו, אני יוצר במקום שהיד שלא שולט בו, אבותיי יצרו לבניהם, אני יצרתי בעבורי וכו'. כן, אבל אם יוסיפו לו, מה ייתן לו, מה יוסיף לו, אם יוסיפו לו, בסוף יקחו לו את זה. ריאל מתאר מציאות מאוד עגומה, אבל הייתה מציאות מאוד ריאלית. היהודים נתנו להם לעשות כסף, והיו מאוד מוכשרים לעשות כסף. עשו מספיק כסף, לקחו להם את כל הכסף. בקלות, איזה פוגרום או הלאמה, איזה צף אלחוטי, פתאום 10,000 שקלים כסף תוך שבוע, אם לא כולכם מגורשים מהעיר או שכזה. אז מקום שיהודי מכניס, בסופו של דבר הגוי אוכל. מה שהוא אוכל בשבת היהודי, זה הגוי לא ייקח ממנו. כן? אמר החבר, הרציניים שבאנו שומרים את המצוות האלוהיות הללו, כלומר המילה והשבתות והמועדים וחובותיהם הנתונים מאת השם, והישמרות בעריות ובכלאיים, בצומח, כן, ובכל עזרעים, ובבגדים, ובבעלי החיים, והשמיטה והיובל, מעניין שהוא מציין למצוות שהן לא נהגות בספרד, כן? נהגות בארץ ישראל. והישמרות בעבודה זרה וכל הנספח לה מדרישת הנעלם שלא על פי הנבואה או האורים והתומים או החלומות. אנחנו יכולים לדעת הנעלם, נביא מקרבך מאחיך כמוני או על ידי רוח הקודש בחלומות צודקים וכו', אבל אנחנו נזרים מאוד מדרישת הנעלם באופן אחר, לא יהיה בך אוב וידעוני וכו', ולא יקבל לא ממנחש ולא חוזה בכוכבים או בעל אוב או ידעוני או קוסם. והישמרות מן הזיבות והנידות, והישמרות מבעלי החיים הטמאים מאכילתו ומגעו ומן הצרעת, והישמרות בדם ובחלב לפי שהם חלק אישי השם. טעם מעניין שאנחנו אסורים לאכול דם וחלב גם בחולין, היות ובמזבח זה אישי השם. והזהירות במשך חייב על כל עבירה בשוגג ומזיד מן הקורבנות. בדרך כלל זה בעל שוגג, אבל יש גם אשם שהוא על מזיד, חוץ ממה שחייב מפדיון בכור באדם ובחמור, והביקורים והבכורות, כן, בכור בהמה טהורה, ועל כל יולדת שתלדת לו אצל האיש, לפעמים יש לו כמה אנשים, קורבן, ומי שנתהר מן הזיבות והצרעת קורבן ומנחה, חוץ ממה שחייב ממעשרות ראשון ושני ומעשר עני, והרעיון, עלייה לרגל 3 פעמים בשנה, והפסח וחובותיו שהוא קורבן השם חובה לכל אזרח מישראל, והסוכה והלולה והשופר, ומה שצריך מן המכשירים והכלים הקדושים התאורים לאלו המנחות והקורבנות. כל עבודת הקורבנות הזו, כל מה שסביב המקדש, גם דורש הרבה הרבה הוצאות מהקופה הציבורית, מנגנון שלם. ומה שצריך הוא מן הטהרה והקדושה ושמירת הפאה והעורלה וקודש הילולים בשנה הרביעית. כללו של דבר, ייזהר במצוות האלוהיות. שוב, המצוות האלוהיות זה מצוות שלא נדבר פה על לא תרצח, על לא תגנוב, על ואהבת לרעך כמוך, שהן מצוות שכליות, אנושיות, אלא על מצוות, על מצוות השמעיות, האלוהיות. כללו של דבר, ייזהר במצוות האלוהיות בכל יכולתו, כדי שיהיה צודק באומרו, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. כן, וידוי מעשרות במובן הרחב שלו. אני חושב שכבר ראינו את זה לאל, שאדם ניכר בכיסו. כן, היהדות זה מערכת ככה מאוד מקיפה של ציוויים שמבחינה כלכלית ועסקית וחקלאית היא בהחלט מאוד מאוד מגבילה, ושאדם עומד בכל המחויבויות הללו בלי לעגל פינות, כן, כמו שהמדרש המביא לגבי קורח, שקורח התחיל לדבר דברי לצנות, הוא כנס את העם, אמר להם, הייתה לי אישה אלמנה, אני יודע מה, מת לה הבעל, מכירים את זה, בא הכהן, לקח לה את הזרוע לחיים והקיבה, לקח לה את ראשית הגז, לקח לה את זה, לא נשאר לה כלום, נשארה רעבה עם הבנות שלה, דרך אגב, גם, מה, תנחומה, בקורח, דרך אגב, גם זה, זה טענות של הנוצרים כלפי היהדות, חז"ל שמו בפי קורח, מה הם ידעו מה קורח דיבר במקדש, במדבר, חז"ל שמו בפי קורח את הטענות שהנוצרים היו אומרים להם, שהיהדות לוקחת את כל הכסף, במקום לתת אותו לעניים, הכהנים לא אוכלים את הכל, וכו' וכו' וכו', כן, לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מחלם אמונם של ישראל, אז אם יהודי בכל אופן לא נכנע לדברי לצנות האלה, אלא מבין שזה רצון השם וכו', כך הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, דווקא במצוות האלוהיות, לא רק במצוות השכליות, אלא דווקא בשמעיות. מלבד הנדרים והנדבות והשלמים, יש גם אפשר לתת מעבר למחויב, ומה שמחייב עצמו מן הנזירות, שוב, להגדיל ראש, אלה ודומיהם המצוות האלוהיות והשלמת רובם בעבודת כהנים, כן, רוב עבודת המקדש והכהנים זה מצוות שמעיות, לא שכליות, אבל המצוות המדיניות, סוג שני, סוג ראשון היה המצוות האלוהיות, השמעיות, הסוג השני זה המצוות המדיניות או החברתיות, כדון לא תרצח ולא תנאף ולא תגנוב ולא תענה ורעך וכיבוד אבאים ואהבת לרעך ואהבתם את הגר ולא תכחשו ולא תשקרו וההתרחקות מן הנשך והתרבית והדיוק במאזני צדק, אבני צדק, יפת צדק ואין צדק ועזיבת הלקט והעוללות והפאות וכל הדומה להן, זה אדם יכול להבין מעצמו. אבל סוג שלישי שעד עכשיו לא דיברנו בו, המצוות הנפשיות, יש שלוש סוגים של מצוות אלוהיות, חברתיות ונפשיות. מה הם הנפשיות? מצוות שבן אדם, כן, עד עכשיו דיברנו על מצוות שבן אדם למקום, שהם האלוהיות, מצוות שבן אדם לחברו, שהם החברתיות, מדיניות, ויש מצוות שבן אדם לעצמו, שהם המצוות הנפשיות. אבל המצוות הנפשיות, הרי אנוכי אדוני אלוהיך, מה? כלומר חובות הלבבות. כן, כן, נכון, מין שלמות אמונית ומוסרית של האדם. כך כותב המערשה, ודומני שגם המערל מביא את זה כמה פעמים, אבל המערשה בבא קמה על היימן דווי למי וחסידה לקיים מילי דברכות דנזיקין ודאבות. אז אומר שם המערשה, זה בדיוק החלוקה הזו, אני לא יודע אם הוא ראה את החוזרי, נסתם כן, לא מזכיר אותו שם. הוא אומר שמילי דברכות זה המצוות האלוהיות, זה הקשר שבין האדם לקדוש ברוך הוא. מילי דנזיקין זה המצוות השכליות, המדיניות, בין אדם לחברו. ומילי דאבות זה השלמות העצמית של האדם, השלמות המוסרית והרוחנית של האדם, ואז זה הופך להיות חסיד. זה לא מחלוקת, אלא זה גם זה, גם זה וגם זה. כן, עם תוספת מה שנתברר במצוות הללו, כבר אדם גם צריך לסגל לעצמו את ההכרה העמוקה, וזה חלק מהמצוות הנפשיות, חובות הלבבות, המצפון, שהוא יתעלה, צופה ומשקיף על מצפוני בני אדם, על מה שהם חושבים בפנים, כל שכן על מעשיהם ודיבוריהם, שהוא משגיח, ושהוא גומל על טובותיהם ורעותיהם, וכי עיני השם משוטטות בכל הארץ. לפי כך לא ישתמש החסיד ולא ידבר ולא יחשב או לא יחשוב, אלא והוא בדעה שהוא לפני עיניים הרואות אותו ומשגיחות עליו, כן, על יומיו ענני בחדרי חדרים ומי רואני, וגומלות אותו ומענישות אותו ומוכיחות אותו על כל לא ישר מדבריו ופועליו. לא ישתמש, כמונה הוא לא עושה שום שימוש, שום מעשה, לא ישתמש ולא ידבר ולא יחשב, אלא, כן, כלומר מחשבה, דיבור ועשייה, ואלא מתוך הכרה שכל הזמן הוא לא רק יגאל עמיר נמצא עם מצלמות 24 שעות, אלא כולנו כך, אין לאדם, כן, אנא מפניך אברח. זה אותו רמה בתחילת שולחן ערוך אור החיים, שיסודו במורה הנבוכים, לגבי השיביתי אדוני לנגדי תמיד. והרי הוא הולך ויושב כחרד וכביישן, הבוש במעשיו לעיתותיו, הכוונה אם הוא עושה עבירה, אז הוא מתבייש בה מיד, הבוש במעשיו לעיתותיו, כי מיד הוא יודע שהוא נתפס, רואים, כן, כמו שהחפץ חיים שם נצעת, כשם שהוא שמח ועלב ותגדל נפשו בעיניו, כאשר עשה מצווה, יש לו גם סיפוק עצום שהוא עשה מצווה, והוא יודע שהקדוש ברוך הוא גם רואה ושמח בדבר, והרי הוא כאילו עושה חסד עם השם, כמובן עושה חסד במשמעות שהוא הוא גומל חסד, הוא משיב טובה בעבודתו כנגד טובות השם עליו, והרי הוא כאילו עושה חסד עם השם כאשר הוא סובל קשיים במשמעתו. עד רבה, ככל שעבודת השם קשה יותר, אז אדם יכול ככה להביא לידי ביטוי יותר את הנאמנות שלו ואת הכרת הטובה שלו לקדוש ברוך הוא. כללו של דבר, הרי הוא בדעה, הוא מקבל עליו מה שאמרו, הסתכל בשלושה דברים, אין אתה בא לידי עבירה, דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. הוא חי את המשנה הזו של עקביה. ורואה מה שאמר דוד, הטענה הכי צודקת, הנוטה אוזן הלא ישמע, אם יותר עין הלא יביט, כן, מי שברא לנו את כלי הראייה והשמיעה הללו, הוא ודאי לא צריך את הכלים, אבל ודאי שהתוצאות של הראייה והשמיעה הם לפניו, דיינו הידיעה. וכל מה שאמר בפרק, אדוני חקרתני ותדע. שם דוד המלך מתאר ככה בצורה מאוד חיה את שהקדוש ברוך הוא יודע את כל נגלנו ומצפוננו. והתבונן שכל, כן, אז עד כאן, כלומר, החוויה, לא רק ידיעה, אלא חוויה מאוד עמוקה שכל מעשיו של האדם זה לפני השם תמיד, לטוב או למוטב. והתבונן שכל איבריו סדורים בחוכמה וניהול ועריכה ושיעור, ויראה אותם נשמעים לרצונו, והוא לא יודע מה ראוי לנוע מהם. כלומר, ריאל פה מתכוון שאדם מתבונן בגופו, אז הוא רואה שיש דברים שהוא עושה בצורה ספונטנית, כרפלקסים, הוא אפילו לא יודע איך זה פועל, או נניח הנשימה, אדם לא צריך לצוות את עצמו כל הזמן, להזכיר לעצמו לנשום, זה דבר שפועל מאליו, וכן תנועות שהן ספונטניות באדם, כגון שהיה רוצה לעמוד, וימצא כל האיברים כעוזרים זה לזה, הנשמעים שכבר העמידו גופו, והוא אינו יודע אותם האיברים. אם אדם ילמד מה זה אומר לעמוד וכמה רקמות שריריות צריכות פה לפתח כל מיני מנגנונים של שריפת אנרגיה והעברת כוח וכו' וכו', וזה הכל פועל באופן אוטומטי, הוא לא צריך כל פעם לתת הוראות, טוב עכשיו צריך לעמוד אז נא להזרים אנרגיה כך וכך, אלא פעולות שנראות לנו כפשוטות מאוד והן מאוד מאוד מורכבות מבחינת המנגנון. אתה רואה שכן, אתה רואה שהוא ידע את זה. אני חושב שהוא ודאי לא ידע כמו שהיום יודעים. ככל שהמדע מתפתח יותר, אז רואים כמה המנגנון הוא מורכב ומשוכלל מאוד מאוד. אבל ריאל היה רופא, הוא ידע. הוא ידע שיש פעולות שהן לא פשוטות, אבל הן כן פשוטות. כלומר, וזה מחסדי השם עלינו, שדברים שאנחנו, כל הנשמה תעלה לי הללויה. כן, אומר המדרש, הכל נשימה ונשימה, אדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא. למרות שזה נראה בעיניו, כמובן מאליו, מה פשוט. שהוא נושם והוא רואה והוא נע ממקום למקום, ואני יודע מה, ברכב יש 12,000 רכיבים פחות או יותר, ברגים וחלקים וכו' וכו', וכמה קלקולים כל שבועיים לצחרות סיתו למוסך אם הוא קצת מיושן. גוף האדם יש בו מיליוני רכיבים, לא 12,000 רכיבים, וברוך השם אם אדם רק שומר עליו עובד עד זקנה וסבה, אם הוא רק מתחזק אותו כמו שצריך, צריך להביא את האדם להכרת תודה עצומה לקדוש ברוך הוא. וכן אם רצה לשבת או להלך ויתר המצבים, ועל זה רמז באומרו באותו הפרק שהוא הזכיר של השם חקרתני ותדע. יש פה איזה טעות במספור, כבר מ-56 יורדים ל-51 ושוב עולים, אבל לא משנה. וכן אם רצה לשבת או להלך ויתר המצבים, ועל זה רמז באומרו, אתה ידעת שבתי וקומי, אני לא יודע איך אני יושב ואיך אני קם, אתה ידעת, אורחי ורבעי, כן, אורחי, אורח זה הליכה, ורבעי זה רביצה, קרא רבת כארי, אריה רבי העלה, כן, זה רביצה, אורחי ורבעי, הליכתי וישיבתי, זריטה, מה זה זריטה? אז זה לא טוב. הוא מספר את רובע ישראל, אני לא בטוח שם זו אותה משמעות, אבל אורחי ורבעי זה ריטה, זה ריטה זה מדדת בזרת, דהיינו במידות הכי קטנות הכל מחושב, בכל דרכה הסכנת, הסכנת מלשון סוכן ומרגל, אתה משגיח על הכל, ישיבתי, יקומי, כן, אורחי ורבעי זה בעצם מילים נרדפות לשבתי ויקומי, ואתה משגיח על הכל, לא רק משגיח על משמעות שאתה יודע מה אני עושה, אלא אתה גם מאפשר את כל הפעולות הללו, משגיח עליי גם במובן נותן לי קיום. ויותר מזה, ויותר דק ועדין אברי הדיבור, אתה רואה התינוק מחכה כל מה ששומע כמו תוקי, ואינו יודע באיזה איבר ובאיזה עצב ובאיזה שריר ראוי שיבטא את זה. כן, הרי יש אותיות שמוצאם מהגרון, מהחך, מהשיניים וכו' וכו', וזה נעשה באופן ספונטני. גם תינוק קטן לומד לאט לאט להוציא את כל הצלילים האלה בלי שהוא יודע שזה מהשיניים וכו', אלא באופן רפלקסיבי כזה. וכן כלי הקול בנעימות השיר מחכה אותם, כן, האדם או התינוק מחכה כלי נגינה שהוא שומע ועורכן, והוא לא ידע באיזה דבר היה בוראם מזמנם ומכינם לו לרגעים בעת צורכו, איך בדיוק להוציא, איך מטרי הקול נעים. אדם אפילו לא יודע שיש כזה דבר שנקרא מטרי הקול ואיך הם נראים, אבל הם עובדים. מה זה משנה שהוא לא מבין, הם עובדים, הקדוש ברוך הוא מבין בשבילו. והדבר כך או קרוב מכך, לפי, כלומר אני חושב שהוא אומר שכל מה שהוא אומר, כל מה שהוא אומר עד עכשיו זה רק קרוב לכך, זה לא בדיוק כך. למה? לפי שלא יצטער מעשה הבריאה כמו מעשה העשייה, כי העושה עושה רחיים למשל ונעלם ממנה, והרחיים פועלת מה שנעשו בשבילו, והבורא בורא את האיברים ונותן בהם כוח ומספקו להם לרגעים, ואילו נדמה סילוק השגחתו וניהולו רגע אחד, היה נאפס העולם בכללו. כן, יכול להיות שיוצר מכין רחיים, והרחיים אחר כך נשארות לאלף דור, וכבר היוצר הזה כבר נשכח זכרו בכלל מהעולם. הרחיים לא צריכות אותו מרגע שהוא השלים את עשייתם. ושאין כן, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, הוא לא עשה אותנו, הוא ברא אותנו, זה אומר שכל העולמות מקבלות, מקבלים חיות בכל רגע ורגע לשם קיומם. זה לא עשייה חד פעמית, אלא החזקה, התהוות מתמשכת. וכאשר החסיד יתאר כל זה בכל תנועותיו, אם הוא רק יחשוב על זה, מה? מה, לרגעים תבחננו? כן, 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 הכוונה שהקדוש ברוך הוא גם מספק כוח למציאות בכל רגע ורגע, כן? ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין כל דבר אחר יכול להימצות. זה תלות, זה זקיקות אינסופית. וכאשר החסיד יתאר כל זה בכל תנועותיו, ואך לא יהיו כל תנועותיו, כבר נתן בהם חלק לבורא אשר ברעם תחילה, ומחיה אותם בסיועו תמיד בשלמותם. כן, איך אפשר שלא, קודם ראינו שעל כל צעד ושעל דורשים היהודים מס, אז אומר יאל ברור, כבר לא, אנחנו מבינים למה קורח או הנוטרים הם מדברים דברי ליצנות. ודאי שכן, כי כל פעולה וכל יכולת וכל כישרון שיש לאדם, הכל הכל מהקדוש ברוך הוא, אז זה לא הוגן לתת לו לפחות איזה 10% גם מהכסף, גם מהפירות, גם ממטרי הכל, כבד את השם מהונך, מגרונך, כל דבר שיש לך תן חלק לגבוה. והרי הוא לעולם כאילו השכינה עמו והמלאכים מתלווים עמו בכוח, בפוטנציאל. אם נתחזק במעשה הטוב והיה הוא במקומות הראויים לשכינה, תתלווה אליו בפועל וראה אותם, או לדעתי על פי הערבית ראוי יותר לתרגם אותה, את השכינה, וראה אותה לנוכח למטה מדרגת הנבואה, כמו שהיו נבחרי החכמים מבית שני רואים דמויות ושומעים בת קול, ועם מעלת החסידים ומעליה מעלת הנביאים, ויקבל עליו החסיד כיבוד הדבר האלוהי המצוי עמו, מה שראוי שיתחייב העבד לרבו שבראו והטיב לו, והוא משגיח עליו לגמול לו או לענישו. ואין לתמוע על דברי החסיד לפני כניסתו למקום הבדידות לעשות צרכה, והתכבדו מכובדים לנהוג בנימוס לפני השכינה. כן, כלומר אם באמת אדם תמיד שכינת השם חופפת עליו, שהוא נכנס למקום שבו הוא לא יכול להמשיך בדבקות שלו. כן, הרי החסיד, שוב, זה מה שאומר פה ריאל, זה פחות או יותר העיקרון של בכל דרכיך דעהו, כן, שבכל מעשה שאדם עושה וכו' וכו', אז הוא גם המעשה הגשמי, אז הוא מבין שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו ומתן שכר ועונש, והקדוש ברוך הוא זה גם שמאפשר לו את העשייה הזו. אבל יש מקום שאדם צריך להיכנס ולהפנות את מחשבתו שלא לדבקות בקדוש ברוך הוא, כי זה לא מקום שראוי לכך. ואז הוא אומר, התכבדו מכובדים, כמין הערה כזו, לנתק לרגע את הקשר, כן, לנהוג בנימוס לפני השכינה, והתנצלותו אחר היציאה בברכת אשר יצר את האדם לחוכמה, וכמה חשובה ברכה זו בעניינה, וכמה מחוכם לשונה למי שמתבונן בה בעיון צודק, שיקדים תחילה בחוכמה, וסיים אותה ברופא כל בשר ומפליל לעשות, ראיה על פלאות מה שברא בבעלי החיים, מן הכוחות, הדוחה והמחזיק, כן, יש איזה, את החלק הטוב שבמזונות אנחנו מחזיקים ומעכלים, את החלק, את הפסולת, הגוף דוחה ומפליל לעשות, ושוב, הכל באופן אוטומטי. וכלל כל בעלי החיים באומרו כל בשר, לא רק האדם. רופא, מה? וכלל כל בעלי החיים. וכלל, יכול להיות, כן. כן. אתה צודק. התנצלות, הכוונה שהוא אחרי שהוא ניתק לחוסר ברירה את המגע, את הקשר בינו לבין השכינה, בינו לבין השכינה, שהוא זה התגלות האלוהות בעולם, אז הוא מברך ברכה שמאוד מביעה דווקא את הזקיקות ואת הזקיקות המוחלטת שלנו אליו, וזו מעין התנצלות כזו, תמיד, זה מין להפך, כדי שלא יובן שחלילה התנתקנו, להפך, יוצא אדם ומאוד מדגיש את שמתחברים. כן, וחלל כל בעלי החיים אומרו כל בשר, אמת. ויקשור כוונתו בדבר האלוהי בחוכמה, בחוכמה במשמעות של בתחבולה, אפשר גם לתרגם, הכוונה, האדם צריך בתחבולות תעשיך מלחמה, יש כל מיני טריקים בלשון ימינו, כל מיני תחבולות כדי לחזק כל זמן את הקשר שבין האדם והקדוש ברוך הוא, כל מה שנכלל בספר אהבה, כן, תפילין, ציצית, תפילה, ברכות, כל הזמן להזכיר לאדם את הקשר בינו ובין הקדוש ברוך הוא. ויקשור כוונתו בדבר האלוהי בחוכמה, מהם מצוות מפורשות במקרא ומהם בקבלה, דהיינו בתורה שבעל פה. הוא מניח התפילין על מקום המחשבה והזיכרון על הראש, ותשתלח ממנו רצועה, תגיע על ידו, שיראנה בכל רגע, כן, על הראש, הוא לא רואה, זה בעיה, אבל את היד הוא רואה, ולכן גם צריך קשירת תמה, זה מעניין, למה צריך קשירת תמה על האצבע? כדי שיראה אותה. ותפילין של יד על מבוע הכוח, כלומר הלב, זה מקור הדם, והתעטף בציצית כדי שלא יטרידו חושיו בענייני העולם, וכמו שאמר, ולא תסורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כן, יכול להיות שהעיתוף, אפילו הבגד עצמו, לא רק הציציות, הוא בא להגיד לאדם, תגביל את הראייה שלך, שלא תראה דברים שלא צריך, קצת ככה, סגור את עצמך. והכתוב בתפילין, אם הוא יחשוב על מה שכתוב בתפילין, הייחוד, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, והגמול, והאיום, כן, והיה עם שמוע תשמעו, שמרו לכם ונפתה לבבכם, וזכר ליציאת מצרים, בקדש לי והיה כביחה, לפי שהיא יציאת מצרים, ההוכחה שאין לה דחייה, שיש לה דבר האלוהים, הגע עם ברועה והשגחה בהם, וידיעה במעשיהם, ולמדנו ביציאת מצרים, וזה מה שהתפילין מזכירות לנו, את הקשר. וכן יודרך בכל חושיו לנתינת חלק השם בהם. כל פעולה שאדם עושה, נותן חלק לגבוה. וכבר קיבלנו, זה בקבלה, בתורה שבעל פה, זה לא בתורה שבכתב, זה דין שהוא מדרבנן, כי שיעור המועט אשר ייפטר בו האדם בתושבחות הוא 100 ברכות, לא פחות מהם המפורסמות, כן, יש 100 ברכות מינימום שאדם צריך להודות ולבקש מהקדוש ברוך הוא בכל יום. וכן ישתדל במשך הימים, כגון בשבתות שיש פחות ברכות בתפילה, השלמתם במיני הריחות והמאכלים והנשמעים והנראים, יברך עליהם, יברך ברכות הראייה, יברך ברכות השמיעה, הריח והנהנין. וכל מה שיוסיף, אם הוא מוסיף על יותר ימי הברכות, יהיה נדבה, קורבן לפני השם, וכמו שאמר דוד, פי ספר צדקתך, כל היום תשועתך, כך כתוב בתהילים. כי לא ידעתי ספורות, כלומר שתהילתך לא אספרנה במספר, גם 100 זה רק מינימום, אבל עד אינסוף, אלא אסענה כל ימי חיי ולא יחדל ממנה תמיד. את לשבח ולהודות. והאהבה והיראה ללא ספק מצויה בנפש עם הנסיבות הללו. אדם שכל הזמן מברך ומברך בכוונה וכו', כל הזמן הוא ירא ואוהב ומודה, ומשוערת בשיעור משפטי, גם האהבה היא במינון, כדי שלא תחרוג השמחה בשבתות וימים טובים אל גבול שיצא לשחוק והתאבות והתפלות וביטול התפילות בזמניהם כפי שראוי. כן, יש בטור בהלכות שבת על מנחת שבת, ואני תפילתי, למה אומרים ואני תפילתי לך אדוני עת רצון? אמר דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא, תראה את ההבדל בין עם ישראל לבין אומות העולם. כן, תמיד אומרים בצחוק ש אתה קונה רנו או פז'ו, זה רכב צרפתי, אז תבדוק טוב שלא ייצרו אותו ביום שני, כי הם עוד שטועים מיום ראשון. יום ראשון הם שוטים שם, משתכרים לחלוטין, הם מאבדים את הצפון, כך גם נראים הרכבים שמייצרים ביום שני. אז אומר דוד המלך, אתה רואה, אנחנו אכלנו, שתינו, התענגנו ונהננו, אבל קמנו ללמוד, קמנו להתפלל, מנחת שבת זה רעב ורעבין מצד זה, שגם אחרי שיהודי אוכל ושוטה, הוא עוד חוזר לעשות מעניינים רוחניים, זה לא ש... צערנו גם היום יש כאלה אנשים אוכלים בצהריים איזה צ'ון טוב, הולכים לישון עד ההבדלה, לא קמים, מתפלים מנחה לפני כן. לא על זה דיבר דוד המלך. דוד המלך אמר, ואני תפילתי לך השם את רצון. יהודי גם יודע לקום, להשתחרר מהגשמיות ולחפש גם את הצד הרוחני של השבת, לכן זה את רצון מיוחדת. וכדי ומעדך, כדי שלא תחרוג היראה אל גבול שהתייאש מן הכפרה והסליחה, כן, שאדם לא יגיע ליראת שמיים כזו שהוא כבר לא מאמין בכלל שהוא יכול לתקן את דרכיו, וישאר דואב כל ימי חייו, ויעבור מה שנצטווה בו, חסרה פה עותת, מה שנצטווה בו מן השמחה במה שנחנן באומרו ושמחת בכל הטוב. כזו שהוא חנן אותך בכל טובה, איך זה שאתה לא שמח על זה? מה כל היום אתה בלחץ מדין שמיים? זה גם לא טוב. ואז תתמעט תודתו על נועם השם. כן, אדם שהוא רק מדגיש את היראה ולא את העונג והאהבה והשמחה, אז הוא לא עובד את הקדוש ברוך הוא בהודעה, כי התודה נספחת לשמחה. אם אדם שמח אז הוא גם מודה, ויהיה כמו שאמר, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, נתן לך את הכל אבל לא ידעת להודות ולשמוח, ועבדת את אויביך. פשוט צריך מינון ושליטה של המושל. טוב, אולי נסיים בזה שפעם הרב אורבך אמר שבמקום לעבוד את הקדוש ברוך הוא בסיגופים וצומות, אפשר לעבוד בהודעה על האכילה, כלומר לא לאכול כמו בהמה, אלא לאכול ואפילו להתענג, אבל לעבוד על זה שברכת המזון תהיה ברכת המזון. באמת להודות לקדוש ברוך הוא, להפוך את זה למכשיר לקרבת השם, שהכל יהיה שהכל וכו'. טוב, עמוד פה.